אני רוצה שננסה לגעת היום ביסוד, שהוא יסוד בחיים ויסוד בזוגיות. וזה להבין מה זה עין טובה. דיברנו על עין טובה בהרבה מאוד ככה זוויות, שבתוך זוגיות זה אחד מהיסודות המשמעותיים. שבוע שעבר דיברנו על ביקורת זוגית, כמה ביקורת זוגית זה דבר מסוכן, זה דבר לא בריא. ובעצם ההפך מביקורת זוגית זה הבניין שאחד וכל אחד מצמיח את בן הזוג שלו. אני רוצה היום לנסות לעמוד איתכם על המידה הזאת. המידה הזאת שנקראת מידה של אברהם אבינו. חז"ל אומרים באבות, כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. אחד מהדברים שמסמלים את אברהם אבינו זה עין טובה. עכשיו אני רוצה שננסה להבין מה זה עין טובה. מה זה עין טובה? תנסו רגע לחשוב, ופה זה סוגיה יותר קשה, תנסו לחשוב בעין טובה על בן הזוג או בת הזוג שלכם. מה עולה בראש? אבל, לא מה פירוש, מה עולה לך בראש? אתה אומר, בוא, אני רוצה להסתכל על אשתי עכשיו בעין טובה. אז מה אתה אומר עליה?
אדם טוב.
אדם טוב. בוא נעשה את זה יותר פשוט כדי שזה לא יהיה מביך. תחשבו בעין טובה על הבוס שלכם.
זה קשה.
בדרך כלל כשאנחנו מתבקשים לומר דברים בעין טובה, אנחנו מונים באמת תכונות טובות. הוא נדיב, הוא נחמד, הוא מצחיק. לפעמים אני נותן למורים לכתוב עין טובה על תלמידים שלהם. תן להם, זה הרשימת תלמידים שלך, תחשוב ליד כל תלמיד עין טובה. ואז מה הם רושמים? היא אומרת לי תמיד שלום. היא מנומסת, הוא מחייך, הוא חברותי. זה עין טובה?
תכונה טובה.
זו תכונה טובה. זה עין טובה לראות תכונות טובות?
לא, זה מציאות.
או, זה מציאות. נפלא. כלומר, אם הייתי עכשיו, למשל, מתאר לכם, הייתי אומר, תראו, באתי היום להעביר שיעור בית משפחת חנן, והייתה שתייה חמה, והיו מרקים, והיו עוגיות שוקולד מסוכנות, זה שלך, נכון, העוגיות האלה? של מי? שלך? מאוד מסוכנות. זה עין טובה? זה לא עין טובה, זה שיקוף המציאות. כלומר, לא להגיד את זה, זה שקר. זה שיקוף המציאות. אם כך, מה זה עין טובה? עין טובה זו תכונה אחרת לחלוטין. הרבה יותר עמוקה. בבקשה?
מעלות.
זה לא רק מעלות. זה מבט הרבה יותר עמוק, ואני רוצה שנלמד אותו, כי הוא יסוד מאוד מאוד מיוחד ביחס לבני הזוג, ביחס לילדים שלנו, ביחס לכל דבר. ובואו נתחיל. ואני רוצה ללמוד איתכם סוגיה מספר שופטים. סוגיה אחת מהסוגיות הקשות. בספר שופטים נאמר, ויהי איש אחד מהר אפרים, ושמו מיכיהו. ויאמר לאמו, 1,100 הכסף אשר לוקח לך. ואת עלית וגם אמרת באוזנה, הנה הכסף, איתי אני לקחתיו. ותאמר אמו, ברוך בני להשם. סופר שיש אדם בשם מיכה, שהוא בא ומתוודה מול אמא שלו, אני גנבתי לך את הכסף. היה זה כסף שגנבו לך, ואת קיללת את מי שגנב, זה אני. אז היא אומרת לו, ברוך בני להשם. וישב את 1,100 הכסף לאמו, ותאמר אמו, הקדש הקדשתי את הכסף להשם מידי, לבני לעשות פסל ומסכה, ואתה שיבנו לך. אני תכננתי עם הכסף הזה לעשות פסל. והנה כך, לך תעשה פסל או מסכה. באמת, זה מה שהוא עושה, וישב את הכסף לאמו, ותיקח עמו 200 כסף, ותתנהו לצורף, ויעשהו פסל ומסכה, והיא בבית מיכיהו. מתחילה הפרשה שנקראת פסל מיכה, שזה פסל שילווה את עם ישראל בעבודה זרה שנים על גבי שנים, ומתחיל ככה. האדם הזה לקח כסף מאמא שלו, וזה מה שהוא עושה. והאיש מיכה לא בית אלוהים, ויעש אפוד וטרפים, וימלא את יד אחד מבניו, והיה לו לכהן. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. הוא הקים בית עבודה זרה, יש לו אפוד, יש לו טרפים, מה חסר לו אגב בבית העבודה זרה הזה? חסר לו כהן. והי נער מבית לחם יהודה, ממשפחת יהודה, והוא לוי, והוא גר שם. יש איזה נער, עוד לא אומרים לנו את השם שלו. וילך האיש מהעיר מבית לחם יהודה לגור באשר ימצא. איך אפשר לתרגם את הביטוי באשר ימצא? אדם שהולך לגור באשר ימצא. בימינו נער שאומר דבר כזה, מה זה נקרא? מחפש את עצמו. הוא מחפש את עצמו. הוא הולך לגור באשר ימצא. ויבוא הר אפרים עד בית מיכה לעשות דרכו. ויאמר לו מיכה, מאין תבוא? ויאמר אליו לוי אנוכי מבית לחם יהודה, ואנוכי הולך לגור באשר ימצא. ויאמר לו מיכה, שווה עמדי, ויהיה לי לאב ולכהן, ואנוכי אתן לך 10 כסף לימים, וערך בגדים ומחייתך, ויהיה לך לוי. הנער הזה שחיפש את עצמו, מוצא עסקה לא רעה, בוא תהיה כהן בבית עבודה זרה שלי, אני אתן לך כסף, אתן לך אוכל, ותגור פה. מסכים הנער? ויואל הלוי לשבת את האיש, ויהי הנער לו כאחד מבניו, וימלא מיכה את יד הלוי, ויהי לו הנער לכהן, ויהי בבית מיכה. ויאמר מיכה, אתה ידעתי כי יטיב השם לי, כי היה לי הלוי לכהן. קצת מעוות כל הסיפור הזה. הוא הקים בית עבודה זרה, אבל הוא מודה להשם, הנה, יש לי כהן עכשיו, לוי שיעבוד אצלי, והכל בסדר. מה שכן, הנביא עוד לא תיאר לנו מי זה הבחור הזה. הוא רק אמר שזה בחור שמחפש את עצמו. ואז אל תוך הסיפור הזה מתווסף לו סיפור נוסף. בימים ההם אין מלך בישראל, ואנחנו מכירים את האמירה הזאת, זאת אמירה תמיד, של בעצם אנרכיה רוחנית. יש מציאות קשה. ובימים ההם שבט הדנים מבקש לו נחלה. שבט דן מבקש נחלה. הוא מחפש לאיפה להיות, והוא מחליט לצאת לכיבוש, למסע כיבוש. עכשיו, כששבט יוצא למלחמה, מה הוא רוצה לקחת איתו? בדרך כלל, את ארון השם. אבל לקחת את ארון השם זה מסובך. הוא שמע שיש פסל. הם מסתובבים, וישלחו בני דן ממשפחתם 5 אנשים מקצותם, אנשים בני חיל מצורעה ומאשתאו לרגל את הארץ. ויאמרו, לכו, חיקרו את הארץ, ויגיעו עד בית מיכה. המה עם בית מיכה, תראו, יש פה מפגש מיוחד, המה הכירו את כל הנער, הם מזהים את הבחור הזה. מזהים את הקול שלו, הוא מוכר לנו. ויסור שם, ויאמרו לו, מי הביא לך הלום? ומה אתה עושה בזה ומה לך פה? הם באלם. מי, איך הגעת לפה? הם מכירים את הנער הזה. ויאמר עליהם, כזו וכזה עשה לי מיכה, ויזכירני ויהי לו לכהן. ואז הם אומרים לו, תשאל נא באלוהים ונדע, תצליח דרכנו. תברר לנו, אתה כהן בבית העבודה זרה הזה, תברר לנו אם תצליח דרכנו כן או לא. ואז הוא שואל בשבילם, ואז הם אומרים לו הצעה כזאת. ואלה באו בית מיכה, ויקחו את פסל האפוד ואת הטרפים ואת המסכה, הם באים, מחליטים לגנוב את הפסל הזה איתם. אומר להם הכהן, מה אתם עושים? ויאמרו לו, אחרש, שים ידך על פיך ולך עמנו, ויהיה לנו לאב ולכהן, הטוב היותך כהן לבית איש אחד, או היותך כהן לשבט ולמשפחה בישראל. מציעים לו שדרוג, במקום שתהיה פה רב שכונה, בוא תהיה רב אזורי, ותבוא, תהיה רב של שבט שלם. רילוקיישן, והוא מקבל את הרילוקיישן והוא נוסע איתם. אבל אז הנביא מתאר לנו מי זה הבחור הזה. ויקימו להם בני דן את הפסל, ויהונתן בן גרשום בן מנשה, הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ. וישימו להם את פסל מיכה אשר עשה כל ימי היות בית האלוהים בשילו. מי זה יהונתן בן גרשום בן מנשה? אלא שפה הכתיבה היא לא מדויקת. לפי המסורה, כותבים את המנשה עם נון קטנה. כלומר שזה ויונתן בן גרשום בן משה. זה הנכד של משה רבינו. למה בן מנשה? כי הוא עשה מעשה מנשה. כלומר, הנכד של משה רבינו הופך להיות עובד עבודה זרה. זה מסביר גם איך זה שהם מזהים אותו. לכן, אומרת הגמרא, כשהם מתקרבים ויסורו שם ויאמרו לו, מי הביא אחר הלום? ומה אתה עושה בזה? ומה לך פה? אמרו לו, לב ממשה כעתית, אתה לא צאצא של משה? שכתוב בו, אל תקרב הלום? ככה אמר השם למשה רבינו? לאו ממשה כעתיד הכתיב במה זה בידך כאשר משה מקבל את המטה? לאו ממשה כעתיד, אתה לא צאצא של משה שעליו השם אמר לו, אתה פה עמוד עמדי ותישאר פה בהר סיני? אתה תעשה כהן לעבודה זרה? תבינו לעצמכם איזה רעש זה. אגב, הבחור הזה בטח, מה הוא סומן מאוד מהר? כמו מה? נער שוליים. תבינו לעצמכם, הנכד של משה רבינו מדרדר. מה כולם עושים? מצביעים עליו. יותר מזה, זה הנכד של משה רבינו. זה נכד של גדול העולם. אגב, סתם קערת אגב, לפי דעתכם אנשים שמחים לראות נכד של משה רבינו נופל? למה? זה נותן לגיטימציה. הרבה פעמים מחפשים, אני תמיד מפחד מהסטטיסטיקות האלה, מפחדים את הבנים של הרבנים, מחכים לבנים של הרבנים. לראות, מחכים להם בסיבוב. לא, למה? כי אה, נו, הנה, הבן של הרב, נו, הנה, מה, ככה הוא מדבר, הנה, תכלס, תראה את הבן שלו, מה? הנה. לא בגדיל. הוא בטח היה מוקצה מחמת מיוס, הנער הזה. בטח היה מסומן, אל תשחקו איתו, אל תקרבו אליו.
אבל איך זה קורה, רבים?
או, איך זה קורה.
לא מדבר על ימינו, מדבר על...
על משה רבינו. נכד של משה רבינו, שאלה
גדולה. וזרוב.
נכון, שאלה גדולה. גם היום אתה יכול לשאול. לא על משה רבינו, אבל איך בנים של רבנים גדולים נופלים. נכון, שאלה גדולה. אז יש באמת הרבה פעמים, אני לא יודע להגיד לך, אני יודע שהילדים שלי יש להם טראומה כזאת של בן של רב. אני לא יודע להגיד, אני לא הייתי בן של רב, אז אני לא יודע להגיד לך מה הטראומה. אבל זה לא קל, זה לשאת על הכתפיים ככה איזושהי אמירה כזאת. ואחת כמה וכמה, אלף אלפי הבדלות, להיות הנכד של משה רבינו. אחרי ששאלו אותו, תגיד לי, איך אתה הידרדרת לעבודה זרה? תראו מה הוא עונה להם. אמר להם, כך מקובלני מבית אבי אבא. מי זה בית אבי אבא? משה רבינו. לעולם יזכיר אדם עצמו לעבודה זרה ואל יצטרך לבריות. אומר להם, יונתן הזה, אתם יודעים למה אני בעבודה זרה? מי לימד אותי את זה? סבא. משה רבינו לימד אותי. אמר לי, לעולם יזכיר אדם עצמו לעבודה זרה ואל יצטרך לבריות. אלא מה? הוא סבר לעבודה זרה ממש, ולא היא. אלא עבודה זרה, עבודה שזרה לו. כלומר, מה משה רבינו חינך אותו? אם אין לך ממה להתפרנס, אתה רופא. ואין לך ממה להתפרנס, מה תעשה?
כל מה שיש.
כל מה שיש. כמו שהעלייה הרוסית לימדה אותנו, בענווה מאוד מאוד גדולה, אנשים, מהנדסים, מרצים, מורים, לא היה להם פרנסה פה, מה הם עושים? הלכו לקבץ נדבות? לא. הולכים לעבוד בהבטחה, הולכים לעבוד בניקיון. לעולם יזכיר האדם עצמו לעבודה שהיא זרה לו, ואל יצטרך לבריות. הוא המשיך את זה עוד צעד אחד. עבודה זרה ממש. ככה הוא ידרדר. יכול להיות שמילולית, יכול להיות שבאמת הוא משך את הרעיון הזה, את האידיאל הזה, צעד אחד יותר מדי קדימה. הרי, מה משה רבינו התכוון? לא מצאת עבודה. מצאת רק להיות באמת כומר לעבודה זרה. להמשיך עם זה? לא. פה מה תעשה? כן תצטרך לבריות. כלומר, הוא המשיך את האידיאל הזה עוד צעד. עכשיו, אני רוצה שתסתכלו על הבחור הזה. על הנער שוליים הזה. שהוא בטח מסומן ב-24 איקסים. ועכשיו תגידו לי, מה המידה הטובה שיש בו? כלומר, יש לו ערך שהוא אידיאל מאוד מאוד עמוק אצלו. והאידיאל הזה הוא לא להצטרך לבריות. כלומר, אם אני מתבונן על הבחור הזה ואני רואה בחור עובד עבודה זרה מקולקל, אני יכול להסתכל עליו בצורה אחרת. ולראות בחור שהוא בכלל לא מקולקל. שהוא עכשיו הוא מקולקל במעשים שלו, אבל השורש שלו הוא שורש עצום, נפלא. הוא התקלקל כי השורש לא נוטב נכון. אבל השורש הוא קדוש. השורש מה הוא? לא להצטרך לבריות. עין טובה זה לראות משהו שכולם מגדירים אותו כרע. ואתה מסוגל להסתכל אל מעבר לרע ולראות את הטוב. זאת עין טובה.
אבל אי אפשר להשתיך את זה לכל עבודה.
בוא נראה קודם כל הבחור הזה. תראו במקרה הזה, תראו במקרה הזה מה קורה. המקרה הזה מופיע בדברי הימים, במקור מספר 4, בתיאור השרים במלכותו של דוד המלך. ממשלתו של דוד המלך, הוא ממנה שרים, שר החקלאות, שר הביטחון, שר התיירות. מי זה שר האוצר? הופיע, הוא שבועל בן גרשום בן משה, נגיד על האוצרות. הוא שר האוצר. מי זה השבועל בן גרשום בן משה? אומר המדרש, זה יהונתן בן גרשום בן משה. כפי שנאמר, בשופטים ויהונתן בן גרשום בן מנשה, נון תלויה במנשה. זכה בן משה ועם לב בן מנשה. כיוון ששמע בו דוד, דוד המלך שמע, שהנכד של משה רבינו יידרדר לעבודה זרה. מה הוא עשה? הוא לא עשה מה שכולם עשו, שם עליו איקס. הוא שלח, תביאו אותו אליי. אמר לו, תגיד לי, אתה בן בנו של אותו צדיק, אתה עובד עבודת כוכבים? אמר לו, כך אני מקובל מבית אבי אבא. מכור עצמך לעבודה זרה ולא תצטרך לבריות. אמר לו, חס ושלום, לא הוא כן, לא הבנת טוב. אלא מכור עצמך לעבודה שהיא זרה ממך ולא תצטרך לבריות. כיוון שראה דוד שהממון חביב עליו, עמד ומינה אותו קומסין תסברין. מינה אותו שר האוצר. שנאמר, אני קופץ רגע שורה אחת, שנאמר, הוא שבועל בן גרשום בן משה נגיד על האוצרות, וכי שבועל שמו, הלו יונתן שמו. אמר רבי יוחנן ששב לאל בכל ליבו. הוא חזר בתשובה. איך הוא חזר בתשובה? דוד המלך הבין מה השורש של הקלקול. דוד המלך לרגע אחד לא ראה את הבחור הזה כבחור רע. תמינו לעצמכם מה עשתה האופוזיציה כשדוד המלך מינה אותו לשר האוצר. כתבות שער. דוד המלך ממנה עובד עבודה זרה להיות שר האוצר. לקח את הנכד המושחת של משה רבינו. מה שכולם התרחקו ממנו, הוא ממנה אותו שר האוצר. מה דוד המלך מבין? יש פה משהו שאף אחד לא הבין. זה עין טובה. הרי עין טובה זאת מידה של אברהם אבינו, לא כי זה מאוד קל. עין טובה זה להיות מסוגל לראות כמה עומקים פנימה, ובזכות זה להרים את האדם.
אבל מקרה זה קצת שונה, כי הוא יודע את ההיסטוריה של אותו אדם. היום כשאתה מסתכל על איזשהו נאורה, בן אדם, בצורה אובייקטיבית, אתה לא מודע להיסטוריה של אותו אדם שעשה מעשה, ואז הרבה יותר קשה לך לראות את אותה...
אז אולי זה לא אובייקטיבי. אז כנראה שזה לא אובייקטיבי. כי אם אתה לא יודע את ההיסטוריה של האדם, אז זה לא אובייקטיבי. השפת אמת מבאר, המשנה באבות שאומר, הווי דן את האדם לכף זכות. אומר השפת אמת, מה זה הווי דן את האדם? אם אני דן אותו, אז זה דין, זה לא לכף זכות. תגיד, הווי מלמד לכף זכות. אומר השפת אמת, יסוד מאוד גדול. אתה רוצה לדון דין אמת? אם אתה דן את האדם, את הכללות שלו, לא תקוע באירוע ספציפי, את המכלול שלו, אז אתה מגיע לכף זכות. אתה צודק, בדרך כלל, אנחנו שיפוטיים בצורה הכי סובייקטיבית. נדמה לנו שאנחנו אובייקטיביים, אנחנו בכלל לא אובייקטיביים. אנחנו רואים מתוך עצמנו, ואנחנו פוסלים מתוך המומים שבתוכנו, ואנחנו באים מתוך התסבוכים שלנו והסריטות שלנו. אני רואה משהו אצל אדם זר, וגם אצל אדם קרוב. אדם מסתכל על משהו אצל אשתו. הרבה פעמים הוא רואה את זה כתסביך שנובע מתוכו. להסתכל בעין טובה זה להיות מסוגל להסתכל צעד אחד עמוק יותר. ומתוך אמון מאוד גדול. אני רואה משהו לא טוב אצל אשתי. אני יכול להגיד, טוב, יש משהו לא טוב. או שאני יכול להגיד, רגע, לא יכול להיות. אשתי נפלאה. זה משהו טוב שעכשיו לא מופיע בצורה הטובה. כשאני נדמה לי שזה אובייקטיב, אני בא, רואה את הבית מבולגן. ואני יודע שאשתי הייתה פה מהבוקר עד הערב. אני אומר, אני אובייקטיבי, באמת, היא לא עשתה כלום. היא לא יכלה לסדר את הבית? אני לא קטנוני, אני באמת אובייקטיבי. לא, אתה לא אובייקטיבי. אתה מסתכל מתוך מבט מעוות. אם אתה בא בעין טובה, אז אתה עכשיו אומר, אני יודע מי זאת אשתי. לא יכול להיות שהמציאות שאני רואה אותה עכשיו, היא ככה. בוא נשאר אותה. נשאר אותה גם במבט אמיתי. אשתי היקרה. עבר עלייך יום קשה היום? כן. רציתי 30 פעם לקום לסדר, אבל התינוקת לא הפסיקה לבכות.
אבל זה, עכשיו מקרה, בכל בית אחר. זאת אומרת, אני מגיע לבית של משפחה מסוימת בנופים, ואני כן. רואה את כל הבית מבולגן, אז אני יכול לשאול את בעלת הבית ולהגיד למה, מה קרה, ילדים עשו מבלגן, משהו כזה. כשאני בא הביתה, אני רואה בית מבולגן, אני יודע מראש, הילדים השתגעו, היו עוד חברים של הילדים מתחת, לא צריך אפילו לשאול.
מצוין. יש פה ההפך הזה, ועוד בדבר יחסית קל. אבל יש בדברים יותר קשים. אתן לכם דוגמה מחינוך ילדים, דוגמה ששמעתי פעם מהרב צוקרמן. דמיינו לעצמכם, יש פריצה ביישוב. צערנו זה אקטואלי. אבל דמיינו לעצמכם, יש גניבות במכולת. בסדר? רעש גדול לא יכול להיות אצלנו, גונבים במכולת, מה פתאום, אנחנו יישוב. כולם אנשים ישרים, הגונים, הכל בסדר. בסדר? יש רעש. ואז מסתבר שהפריצה הזאת היא חוזרת על עצמה. עובר עוד יום, עוד פריצה, ועוד פריצה, ושבוע אחר כך, ושבועיים אחר כך, וחודש אחר כך. ולא יודעים איך להתמודד עם הפריצה הזאת, ושמים מצלמות, ושמים מערבים, ו... בסופו של דבר תופסים, והפורץ, שכבר חודשיים מסובב את היישוב על האצבע הקטנה, זה ילד בן 8. תופסים אותו, מביאים אותו למזכירות, ועכשיו מתקשרים לאבא שלו, ישמע, צר לנו להודיע לך, הפורץ המעולל הזה שכבר מדברים עליו חודשיים ביישוב, זה הבן שלך. סליחה?
תענוג.
תענוג. עכשיו בוא נדמיין את המפגש בין האבא לבן. אבא חוזר מעבודה, פוגש את הבן. מה קורה?
אבא בן אמבולנס.
אז אני אתן לכם שני תסריטים, תבחרו. תסריט אחד...
איזה בן כישורי אני מגדל? חודשיים כבר...
אז בואו ניקח שני תסריטים. תסריט אחד... מה? איזה גנב אתה? תתבייש, החצוף. תלך לחדר שלך, אל תצא משם עד יבוא משיח. או בשפה, פעם לא צריך לדבר, היינו אותם איזה טרחה ונגמר הסיפור וזה. זה תסריט אחד. תסריט שני, מתוק שלי, איזה מדהים אתה. איזה ילד גאון. חודשיים אתה מסובב את כל היישוב על האצבע. מדהים, אני מעריץ אותך. איזה תסריט בוחרים?
תסריט הראשון.
בואו נחשוב. בתסריט הראשון, מה הילד קיבל? אני גנב, ואני גנב. גנבתי, ואני גם גנב. גם גנבתי באופן מעשי, וגם אני באמת גנב.
ואני גם גנוב.
ויכול להיות שאני אהיה גנב יותר מתוחכם. בתסריט השני, אני מסכים את השיחה ממשיכים. אתה ילד גאון. בואו נחשוב ביחד, איך יכול להיות שבחוכמה שלך אתה לא מבין מה זה עושה כשאתה גונב למישהו. כלומר, ברור לי שאתה לא גונב כי אתה גנב. אתה גונב מסיבה אחרת, כי אתה כזה חכם, משהו התקלקל בדרך. זה אגב, זה מה שדוד המלך עושה. מה דוד המלך עושה? כולם אומרים, למה הוא עובד עבודה זרה? אף אחד בטח לא שאל אותו. הוא אמר, אתם יודעים למה הוא עובד עבודה זרה? בטח, הוא איזה מושחת, הנה זה הנכד של משה רבינו, ידענו שזה מה שיצא ממנו. כשהוא היה קטן כבר ראינו את זה. זהו. בא דוד המלך אומר, לא יכול להיות, מה פתאום? מה פתאום? הוא לא עובד עבודה זרה. אז מה הוא? תן לי לברך. הוא בעצם אדם הכי ישר שיש בעולם. הוא כל כך ישר שהוא לא מוכן להרוויח גרוש מאנשים, ולכן הוא אפילו הלך לעבוד עבודה זרה. לכן אני אמנה אותו שר האוצר. כי הוא האדם הכי ישר שיש פה. ואז הוא שב לאל בכל ליבו. מי שיכול להשיב מידות רעות למידה הכי טובה שבעולם, זה האמון הגדול בין בני זוג. אם יש בי מידה רעה, ואשתי מלמדת אותי שבעצם זה רק הופעה של מידה נפלאה שיש בי. וכנן הפוך. אשתי עצבנית וצועקת על הילדים. ואני יודע בנפש לא, זה לא שהיא עצבנית. היא פשוט שואפת לגדולות. וקשה לה לראות את הילדים נכשלים. היא בעצם האמא הכי נפלאה שבעולם. ואני משדר לה את זה ומביא אותה אל המקום הזה, אז הכל מתהפך. זאת עין טובה. זאת עין טובה. בבקשה.
השאלה היא, בסיפור שלנו כאן, שצריך להסתכל בצורה כזאת, זה דוד המלך. לכאורה, איפה בני המשפחה שלו? למה בני המשפחה שלו לא יסתכלו? יכול להיות שהאדם שקרוב בתוך המשפחה לא יכול לצאת על נקודה במבט החיצונית הזאת, ולדעו לקו סוף, כי הוא לא מרוב רגשי, דוד המלך מה אכפת לו, הוא רבה, אבל תשמע, אני... אתה לא מפריע לי ברמה אישית, אני יכול אולי לראות את המבט הזה, שבני המשפחה, תוכל שקראת על המשפחה, הורים, אחים,
אבל אולי צריך בידוק ההפך. אולי צריך בידוק ההפך. ודווקא בגלל שאני בן המשפחה, וזאת אשתי, זה בעלי, לא יכול להיות שאני פה לעין רעה עליו. מה פתאום? אני יודעת מי הוא. אני יודע מי. זה לא שהיא כזאת, זה לא, מה פתאום? זה לא שהוא קמצן. הוא באמת נמצא בחרדה מה יהיה מחרתיים. זה לא שהיא בלאגניסטית, היא באמת רוצה לתת יחס לילדים. אז הכל מתהפך. ואני מסכים שאפשר עוד להמשיך ולברר את זה, אנחנו בעזרת השם נעשה את זה בפעם הבאה. אנחנו נעצור פה בשבוע הבא בעזרת השם, נעצור את הבירור הזה. תודה רבה.